אנחנו, יש לנו מגמה אחת היום, זה להבין מה זה ברית מילה. את כל ההלכות אני מונה לכם ללמוד. אם אתם רוצים שיבואו להלכות, תראו, אני עושה את זה, אני חוזרים בתשובה, ואז אני אסביר להם את הכל, מה זה שמיני ומה זה... אני מבין שאת זה אנחנו עושים היום, נכון? אם תרצו, אולי בסוף נעלה כמה נקודות שהורים חשוב שהורים ידעו והורים לא יודעים בנוגע לברית מילה. זה אולי נוסיף בסוף, ונדבר קצת מה זה הטפת תמרית ואיפה זה מצוי. אבל אנחנו בעצם, המגמה שלנו היום זה ברית מילה. זה הכל, מגמה פשוטה, שבעזרת השם, עד שאנחנו מסיימים היום, כל אחד מכם יוכל להסביר למישהו אחר, מי שלא הספיק להגיע היום, לצייר לו את הציורים האלה, ולהסביר לו מה זה התרה, מה זה עולה, איך עושים ברית מילה, בדיוק מה קורה בברית מילה, אני מקווה שנספיק את הכל היום. אם יש שאלות רלוונטיות, תשאלו. אם יש שאלות אחרות, אולי נוציא דף, כולם יכולים לרשום פה את השאלות שאולי פחות רלוונטיות, אז כדי שלא נשכח, נתייחס להם לסוף. בואו נתחיל. כמובן, התורה אומרת לאברהם אבינו, הקדוש ברוך אומר שיש לו מצווה ברית מילה. המצווה הזו מיוחדת, כמו שתוספות כותב, שכבר במתן המצווה, גם במתן תורה, היה כלול שהמצווה הולכת להשתנות אחרי שנכנסים לארץ ישראל, שיהיה שלב שני שנקרא פריאה. על הפריאה נדבר בהמשך. מה זה ברית מילה? אומרת התורה, ימול בשר עולתו. מה זה עולה? אז צריך להבין את המבנה של ילד כשהוא נולד. אם אנחנו נסתכל, אנחנו מכירים שהחלק העליון של העבר הוא אדום, והחלק התחתון הוא בצבע עור הבשר. כשהתינוק נולד, בעצם יש לו אור שמגיע מהבטן ומכסה את כל העבר. זה אותו אור, מהבטן עד למעלה. בהגדרה, התורה מגדירה לנו שמההתרה ומעלה, זה נקרא אורלה. האור הזה, אותו אור שמגיע מהבטן ומעלה, בחלק מהעבר שמכסה את ההתרה, בחלק הזה הוא נקרא אורלה. ואת החלק הזה אני צריך להוריד, אני צריך לחתוך פה. איפה שהפס השחור. אז מה זה אתרה? זה מחלוקת רש"י רמב"ם. זה לא מוכרע באופן ברור בשולחן ערוך. אנחנו נוקטים כמו הרמב"ם, שאתרה זה כל החלק העליון. רש"י נוקט שזה החוט הסובב, החלק הבולט פה. אבל הרמב"ם נוקט שזה כל החלק העליון, נפקא מינה. מהחוט הסובב ומעלה, כל האדום. כל החלק האדום, זה כולל החוט הסובב, לפי הרמב״ם זה התרה, ואנחנו בפשטות ככה נוקטים, למרות שזה לא ברור, ויהיו לזה נפקמינות שנשארים שיריות מברית, נדבר בסוף, מה יכול להישאר שיריות מברית, שעולים על חוט הסובב, מה נחשב רוב היקפו, רוב גובו, מה שהמשנה והגמרא לקראת סוף הפרק מדברים.
חוט הסובב נמצא כאן,
והשאלה זה הבולט, זה החלק האדום הבולט.
השאלה היא האם חוט הסובב הוא בכלל או לא?
לא, השאלה היא האם ההתרה זה רק החוט הסובב, או שיטת הרמב״ם שזה מחוט הסובב ומעלה כל החלק האדום העליון. זו השאלה, זה המחלוקת. עכשיו אנחנו בפשטות נוקטים שזה כל החלק העליון. לכולה ולחומרה, למרות שעל פי רוב זה יהיה רש"י לחומרה. על פי רוב. אוקיי, בסדר, לא מגיע את סוגיה. אז מה אנחנו עושים בברית? אנחנו בעצם צריכים להוריד את האור הזה. האור שבעצם מגיע מהבטן. ומחסה עד למעלה מהתרה. אז איך עושים את זה? אני יכול לעשות את זה בכמה דרכים. אנחנו נדבר על איך שעושים את זה למעשה היום, ואם תרצו אולי בסוף נדבר על איך עשו את זה בימי חזל, כדי שיהיה לנו קצת יותר קל להבין את הסוגיות. המגמה שלנו בסוף זה להבין את הסוגיות. הצורה הכי פשוטה זה לקחת את האור הזה, והאור הזה, האור החיצוני הזה, שהוא בחלק העליון הוא העולה, בחלק למטה הוא אור. החלק הכי פשוט זה לקחת אותו ולמשוך אותו למעלה. האור הזה הוא מאוד אלסטר, העבר כשהוא קטן הוא בערך גודל כזה, כשהוא גדול הוא בערך גודל כזה. אין לך חלק אחר מהגוף שאתה יכול למתוח את האור כמו האור פה למטה, הקדוש ברוך הוא ברא את האור הזה, שהאור הזה נמתח. אז אנחנו בברית משתמשים עם זה לטובתנו, אנחנו תופסים את האור הזה ומושכים אותו למעלה. זה מה שאתם רואים בתמונה מספר 2, שאנחנו לוקחים את האור ומושכים אותו, ומה שקורה כשאני מושך אותו, זה שאני לוחץ תוך כדי שאני מושך אותו, והתרה בורחת למטה, והעולה עולה למעלה. אם אני אשים את הידיים שלי, נחזור לתמונה מספר 1, ואני אשים את הידיים שלי על האורלה ולחץ, מה שאני בעצם עושה זה שאני מוודא שבין אצבעות שלי זה שיעור אורלה, נכון? כי אני הרי לוחץ בדיוק פה, אני מודד. מוהל, כשהוא מגיע לברית, הוא מודד, הוא שם את העבר בזקיפה, ואז כשהעבר עומד בזקיפה, הוא שם את היד שלו פה, לוחץ, כשהוא לוחץ, העבר בורח למטה, נשאר לו בין אצבעות שיעור ברית מילה. אם המועל העמיד את העבר, אז מה שיש לו זה שיעור מדויק. אם הוא לא העמיד את העבר, מאחר באור הזה מאוד אלסטי, יכול להיות מצב שהוא תפס פה, אבל הוא בעצם תפס את כל האור עד פה. ואז הוא יחתוך עד הביצים. בלי חוכמות. תאמרו לי, מה רע? אין רע. אתה סתם חבלת בילד. אין איסור. אולי יש איסור. יש אולי איסור חבלה. אבל מבחינת הברית, זה דבר שלך תמדוד אותו. תראו, ההורה לא יודע. ועוד רגע נדבר מה קורה מבחינת האור. אנחנו הרי הגמרא בסוף פרק רבי אליעזר דמילה, בסוף הפרק אומרת שמדידת העולם, מדידת ברית כשרה, זה לפי עבר בזקיפה. הרי כשעבר מקופל, אז כל האור הזה מצ'וקמק על האתרה. אז מה תאמר עכשיו? כל האור הזה זה עולה? לא. עולה זה החלק שמכסה את האתרה, כפי שנפסק גם בגמרא וגם בשולחן ערוך, כשעבר בזקיפה. זה עולה, ואת זה צריך לחתוך. אז אנחנו לא בהכרח מזקיפים את העבר. יש מועלים שהם שפשפים, אומרים אני מנקה לעשות סטרילי, ובעצם הם רוצים שהעבר יהיה קשה. רק לא יפה לומר את זה, אז הם אומרים אני עושה סטרילי. איך שהם משפשפים, העבר נעמד, ואז הוא מודד שיעור ותופס כמו שצריך. יש שיטה אחרת, שכשהילד הוא תינוק, כאילו כשהוא תינוק, אתה סתם לוחץ על הבטן. כשאתה לוחץ על הבטן, העבר נעמד. כשהעבר נעמד, אז אתה תופס כשיעור. אתה משיג את אותו אפקט. אתה תופס את זה, מרים למעלה, חותך. ממאה אתה מסופר, התקינו שאנחנו, אז היה דיון, האם לעשות זה או לא, זה ערכה לא סטרילית. אני שומר ערכה אחת שאני יכול להראות לאנשים. ואנחנו משתמשים עם מגן. מה אנחנו עושים עם מגן? מרימים את העולה למעלה, מכניסים את המגן, וזו צורה להגן, לוודות שהתרה למטה, והעולה למעלה. בעצם לא צריך מגן. איך עשו התימנים עד היום, איך עשו לפני שהיה מגן, לפני מאה חתם מסובת, משכו את זה למעלה, הרגישו שהעבר נשאר פה למטה וחתכו פה למעלה. זה קצת יותר נוח עם מגן, יש חל מה לחתוך, זה יוצא יותר ישר, לא שזה נפקא מינה, אחרי שהכל מחלים, אף אחד לא יודע אם חתכת ישר או לא ישר. זה מגן. אם המועל הולך ככה, כמו שפעם עשה מועל, אז מפה זה מאוד קשה לכוון בדיוק איפה אתה מגיע פה, ואז כבר קראו שפגעו בילדים, בגלל זה התחילו עם המגן. ולמי זה, אתה צריך למדוד ולעשות מאוד בזהירות כשאתה עושה בלי מגן. גם כשאתה עושה עם מגן, צריך לעשות בזהירות. אבל אז אתה יותר שולט. זה למה שהיום, בשנים האחרונות, יש הרבה אנשים שרוצים למול את ילדיהם, והמועלים לא כל כך לחוצים מזה, כי הם אומרים, מה יכול לקרות? הרי העבר מלמטה, הוא לא יכול לפגוע בכלום. מה יכול לקרות? יכול לקרות שהוא חותך פחות מקשיור, ואז אמור צריך לחתוך את הילד פעמיים, ופעמיים כן לילד.
למה שזה יקרה? אם יש מגן ואתה חותך ישר מעל המגן, יש סיבה שזה יקרה?
זה יכול לקרות. קודם כל השאלה היא האם המועל תפס קשיור בין האצבעות שלו. לא כל מועל עושה את זה. אני אומר לכם את הדרך האידיאלית לעשות ברית, לא כולם עושים ככה. דבר שני,
אז זה פשע שאתה קורית גם למועל.
המועל יודע לחתוך על המגן. יש בעיה שנייה, שמועל שמשתמש עם... אתה לא צריך דייק 100%. אם תפסת קשיור בין האצבעות שלך, אתה לא צריך דייק, זהו. אתה לא תחתוך לו את האצבעות, אז שיעור חתכת.
יכול להיות שתחתוך, אני אומר למה זה לחתוך פעם, יכול להיות שלחתוך לא בדיוק, ואז צריך לחתוך שוב, אתה תינוק, בגלל האבא, לא בגלל...
אז אני אומר, מועל יכול לכוון את זה, שלא יהיה כל כך צד לחתוך שוב. אם בין האצבעות המועל יש לך קשיור.
אם עושים יותר, אז...
אלא מה, אתה מגיע למצב שלאבא מאוד קשה לכוון בין המגן, אל תשכח, כל קטן מאוד. אז המגן פה, כבר לרב אלישיב חתכו את הידיים כסנדק, תעזוב כמועל שאתה מחזיק את זה. יש עוד דבר שהורים לפעמים באמצע פוחדים מהבכי של הילד. יש דבר שלישי, שזה תלוי איזה סכין המועל משתמש. אני משתמש עם סכין חד טעמי של מנתחים, וזה סכין מאוד מאוד חד. טוב, כנראה בצוגה האחרונה, אני נשאר בחוץ. הסכין הזה, כשאני עושה עטפות דם ברית, אנשים לא מרגישים את זה בכלל. אנשים לא יודעים, אני אומר להם, רגע, אני רק מודד, עוד רגע, גמרנו. מה גמרנו? הנה, טיפה דם, גמרנו. לא מרגישים. כי זה סכין מאוד מאוד חד, שבן אדם יכול לחתוך את עצמו ולא לדעת. אז, אבל אם מועד משתמש בסכין רב פעמי, אז עם הזמן הסכין נהיה יותר דליל. ואז צריך להפעיל יותר כוח כדי לחתוך, וההורה לא רגיל לזה. יש גם את העניין, האם אתה חותך ככה, או אתה חותך ככה. שאין בזה הרבה נפקמינה, כל עוד שאני, כאילו, אוקיי. טוב, חזרה לעניינים. אז מה זה ברית מילה? אמרנו, עולה זה מפה ומעלה, אני תופס, התרן יורדת, אני מכניס מגן, אני חותך. עד פה אנחנו יחד?
ברור? זה משהו שאלה אחת המספר לבד, משהו כזה, זה סתם
זמנו.
לא, סתם.
זמנו, התקינו את זה. זה מוזכר בתשובות חתם סופר, חדש עשו מן התורה. אבל זה... אני אומר, אבל זה... בדור ההוא זה התחיל. היום זה כבר מקובל. התימנים, יש שלא עושים את זה, אבל למה לא לעשות? היום זה כבר התקבל מבחינה הלכתית. כן.
מה זה השיעור? זה מה שנתפס אותו ביד, עצמא.
השיעור זה מאור החופת התרה. מהתרה ומעלה. זה השיעור.
אז זה תלוי לכאורה בגודל של התינוק.
נכון. אין one size.
אז זאת אומרת, צריך לדעת את ה...
נכון.
כמה לתפוס, כמה...
הוא מודד, זה מה שהסברנו. מצמיד את העולה להתרה, תופס, התרה נופלת, יש לו קשור בין אצבעות, בתקווה. אני אומר שוב, יש מועלים שלא עושים ככה, רק מרימים, שמים, חותכים. הם משארים בעצמם. זכותם, אני לא בא לומר למה הוא ילך למול. רק אומר, הצורה האידיאלית הפשוטה היא לעשות ככה. אני יכול לומר לך שבבריתות שאני עושה, הצלקת היא בגודל הלבן של הציפורן שלי. כי אני חותך בדיוק כשיעור. אז אין מה להחלים. הילדים תוך שבועיים, היו לי רופאים שנדמו כשהם ראו את זה. אמרתי להם, למה? תעשו ככה בבית חולים גם כן. מה הבעיה? תמדוד כשיעור, תוך כשיעור. למה לחתוך יותר? ההחלמה יותר מהירה. לטובת הילד, במקום שיש לו צלקת על כל העבר, יש לו צלקת רק פה למעלה של משהו. למה לא?
למה יש פחות צלקת? כי חתכת פחות.
כי חתכתי כשיעור, חתכתי עד פה, אני לא צריך לפתוח יותר מזה.
מפה ולמעלה הוא צריך להחלים.
אין פה החלמה, זה לא מחלים. מה שמחלים זה פה. זה מה שנדבר עוד רגע. אז אחרי שאני חותך...
זה מה שאני לא מבין, כי לא משנה אם תחתוך כשיעור או פחות מכשיעור, תמיד החתך יהיה חתך אחד באותו נקודה.
לא באותו נקודה. מה שמחלים זה פה. אחרי שאני חותך, לאן החתך חוזר? חוזר לפה למטה, מתחת להתרה. איפה החתך? אחרי הברית, זה לא מדמים. כולם מסתכלים על האדום, על ההתרה, ואומרים, אוי, מסכן, מסכן. זה לא אחלה, זה כלום. ההורים תמיד שמים את המשחה על האדום. זה לא נחתך. מה שנחתך, החתך הוא פה למטה. ומה שקורה מטבע הדברים זה שברגע שהאור פתוח, אז החתך נופל. כאילו, החתך נופל למטה, לאזור של כיס הביצים. אבל זה, בעצם, אם תמשוך את האור למעלה, ואז הוא עולה כשהוא מחלים, מה נשאר לו להחלים? נשאר לו רק השטח הכחול הזה, בין החיתוך להתרה. זה הכל. עכשיו, אם אתה תחתוך פה למטה, אז נוצר מצב שהוא צריך לייצר אור לכל הגיד. נדבר בהמשך למה יש מועלים שמעדיפים את זה, עוד רגע נדבר.
אם אתה חותך פה, אז הוא צריך לייצר אור לכאן.
הוא לא יום מייצר, זה אף פעם לא מתכסה. הרי אדום מגולה, נכון?
שם בכל מקרה לא יתכסה, אבל פה זה כן יתכסה למטה.
כן. אז אחרי הברית, אתם כהורים צריכים לדעת איפה החתך של הילד, מתחת להתרה, החתך נופל לאזור הביצים, זה פה. החתך הוא פה, נכון? החתך הוא לא פה למעלה. חלק האדום העליון, לא קרה לו כלום. סך הכל התגלה.
איך באמת הוא יודע לו לחזור חזרה כאילו על הכל, גם על ההתרה?
לא יודע. יש מציאות של אנשים עם בעיות רפואיות שאור מכפיל את עצמו, ואז כל חתך שיש להם בגוף, אור מכפיל לעשות גידולים, אבל זה, למרות שזה דווקא דבר מצוי, אבל בבריתות אני עוד לא זכיתי לראות כזה דבר.
אני הבנתי שבאמת, כשיש מקרים שהחתך לא בדיוק ישר וזה מתקפל, האיבר כשהוא קטן, אז האור המגלד הוא בדיוק יושב גם למעלה, אז באמת יכול לחסות אותו. הייתי מועלים שמפקידים כל מיני פעמים להגדיל לנקות ולמשוך את האיבר באמבטיות אחרי הברית כדי לדאוג שהבשר המקופל לא יושב למעלה. לא מכיר.
תראה, איך שאנחנו מתארים לא צריך לעשות את זה. עוד רגע נדבר על מה כן צריך לעשות. אבל...
מאוד סיפר שבילדים שמנים זה דבר שמאוד מצוי.
זה דבר אחר. אז על זה נדבר עוד רגע. זה נקודה אחרת.
מה השיעור של
האחרון מסתובב בגובה שלו, או אפילו בשקע למטה? בשקע למטה יש מקום שהאור הפריאה בעצם מתחבר, שזה נראה קצת שונה, אבל ברמה העקרונית הכל מגולה. ברמה העקרונית הכל מגולה. בוא נסתכל. אם זה האתרה, ופה חוט הסובב, אז מה אתה מתכוון? הנה הבן אדם עומד, כן? עכשיו מה?
גם מתחת לגובה.
זאת אומרת, תראה לי, מה, אני לא יודע מה אתה מתכוון.
ואז הוא יורד, לפנת, כלפי הגוף הוא יורד, אז גם שם צריך להיות מגולה.
לא, לא, אחרי השני כאילו.
אני לא מבין מה אתה שואל.
כל הסיבור. יש את הגובה של האתרה. ואז מתחיל לרדת כלפי הגוף.
רק שני. בוא נצא. נסתכל מהצד, בסדר? אתה מביא אותי לנקודה שלא רציתי להתייחס אליה, אבל תלמדו עוד דבר היום. בסדר. זה העבר, אני לא מצייר כל כך טוב. מטבע הדברים, אם תשימו לב, על תינוק זה מאוד בולט, על מבוגר צריך באמת לשים לב. חלק עליון של האתרה, פי 2 לפי 3 הגודל של חלק התחתון, מצד הנקב. כשאתה מסתכל על תינוק, אתה תראה שהחלק... אני רק מבקש מכם דבר אחד. אל תעשו את המוות למועלים. אני מסביר לכם מה צריך לעשות. אתם תראו מועלים שעושים אחרת, תכבדו אותם ואל תבבלו להם את המוח. לא באמת. אני לא רוצה שאחר כך, בגלל שאתם מבינים עניין, אתם תכבידו עליהם. אני אסביר לכם עכשיו נקודה שאולי עליה אתה מתכוון. אני לא רציתי להסביר, כי לא כל המועלים עושים את זה, ואני לא רוצה לעשות לאנשים בעיות. אתם תבינו עכשיו, אבל אל תשתמשו במידע הזה להקשות עליו את החיים. תקחו בחשבון שמועל הוא מצד אחד בלימוד יותר קל מאשר סופר סתם ושוחט, זה הרבה פחות חומר. מצד שני, זה הרבה יותר קשה, כי אתה עומד מול קהל שמבלבלים לך את המוח. אף אחד בעולם לא עושה ניתוח עם קהל ככה שדוחפים ומסתכלים ומודדים בדיוק כמה שניות ויחסית ואחר כך שואלים. זה לא עבודה קלה במובן שאתה עומד מול קהל. אז לא קל למועל, ואם יש לכם שאלות, לפחות תנו לו את הכבוד לא לשאול לפני הציבור. תשאלו אותו לא לפני הציבור. אתם, אני מקווה, תבינו טוב עד שאנחנו מסיימים. אבל אם תראו דברים אחרים, זה בסדר. יש הרבה דעות בישראל. אני מסביר לכם כפי שאני מבין. כמובן שאנחנו נכבד אחרים שמבינים אחר. עכשיו, מבחינה מעשית, כשאתה מועל לך תחילה, אמור להכניס את המגן באלכסון, לא ישר. כי אתה לא חותך אותו שיעור מהלמעלה כמו בלמטה. בלמעלה יש לך פי 3. האתרה היא פי 3 הגודל מאשר בלמטה. תסתכל על התינוק, אתה תראה. בלמטה זה פיצי. ככה אתה צריך לחתוך, האדום. בלמעלה זה ככה. זה ממש פי 3. ובילד רגיל, שוב, כמו שאמרת, תלוי בילד. היה לי ילד לפני שנה בערך, שהיה באמת גדול בלמעלה, בלמטה. שמן. הייתי צריך לחתוך לו באמת יותר עומק השיעור, כדי שזה לא יתפס למעלה, עוד רגע נסביר את זה. ואז היה לי קושי בדימום, כי כמה שאתה חותך יותר, כך יש יותר דימום. אז כאילו, שיותר עורקים שבגעת בהם, אז אתה יותר צריך לעבוד לחבוש. ועבדתי שם בברית, עזעתי הרבה. ובסוף, אמרתי להורים, תדעו שהמבנה שלו, הכל תקין, אבל המבנה הוא מבנה יוצא דופן, כאילו מבחינת הדימום. הם אמרו לי, אתה צודק. אמרתי, איך אתם יודעים? הם אמרו לי, כי הבן הקודם שלנו, המועל חתך בדיוק השיעור, והיינו צריכים ללכת לתקן. אז יש ילדים שאתה צריך, שבאמת אתה רואה שהוא קצת יותר גדול, אתה צריך לשאר. אבל ברמה העקרונית זה פיצי בלמטה. כאילו, ברמה העקרונית בית הלמטה, אתה גם צריך לגלות. אחרי הברית אתה אמור להסתכל לכל ולראות אדום מגולה. אמרו? כן? אוקיי. אבל זה למה שאתם מדברים איתי על חתך ישר, זה לא אמור להיות ישר. באמת, אתה מכניס את המגן באלכסון, אתה חותך כלפי מעלה. האורלה יפה אחרי הברית, תראה כמו כובע עם אלכסון. זה לא... אם זה נראה ישר, אז אוקיי, אולי המואל שיר שהילד הזה יש לו יותר גדול בלמטה או משהו אחר. טוב, עד פה אנחנו יחד? אוקיי. משהו מדבר על ילד שמן, זה שכשילד שמן... אני פעם באתי לעשות עטפת דם ברית לאדם מאוד שמן, ולא ראיתי עבר. כאילו, הוא אומר לי, תעשה עטפה, ואני מסתכל... זה נדבר בסוף. אתם תבינו יותר טוב, לא שווה להסביר עכשיו. אני מסתכל ואני לא רואה עבר, אני רואה נקב. כשהעבר שלו מתקפל בגלל שהוא כל כך שמן, אז כל הבשר נדחף קדימה, ואתה רק רואה את הבשר קדימה, אתה לא רואה עבר. ביקשתי ממנו, אתה יכול להוציא לי את העבר. אז הוא מוריד את היד ומושך, ואתה רואה עבר ארוך. עכשיו, מה זה אומר מבחינת הברית? זה אומר שבעצם הוא נראה יותר גרוע מהרד. כי כמה שאתה תחתוך, אתה יכול לחתוך 10 פעמים קשור, תחתוך אותו כל החיים שלו. כל יום תחתוך, יחזור, ברגע שהאור מגליד, אז השומן דוחף את האור למעלה. זה לא קשור לו אם חתכת קשור או לא. אז זה מה שאתה הזכרת, שאחרי הברית, לפעמים יש לך מציאות שאם העבר יבלה לתוך האור, אז האור יכול להידבק למעלה מהתרה, למרות שחתכת קשור. אבל אנחנו כללית משאירים את התחפושת מספיק זמן, ומועל, אני חושב, אמור להשאיר, אם הוא משאיר תחבושת בצורה טובה, אחרי הברית ליום, יומיים, אז התחבושת בעצם שומרת על האור שם. כן. אם חובשים חזק וטוב, אז ברמה עקרונית נראה לי שזה לא אמור להיות נצרה. אלא מה? שהמועל אין לו שליטה על מה הורי יעשה. כמה פעמים מועלים קוראים להם שעתיים אחרי הברית, שהילד מדמם, ולמה הוא מדמם? כי הורים החליטו שהם רוצים להחליף תחבושת. היי, אמרנו לכם, תחכו עד מחר. בסדר, אבל. יש כל מיני מקרים. היה מקרה שההורים נלחצו, לקחו אותו לבית חולים. הבית חולים לא הבין מה זה ברית, הורידו תחבושת. הורידו תחבושת, מחשכו את כל אור הפריאה למעלה חזרה על ההתרה. עכשיו עומד צריך להתחיל לעבוד מחדש. הוא מגיע יום אחרי, הוא אומר, רגע, זה לא חשיב, השארתי. כן, נלחצנו, הלכנו לבית חולים. ומה בית חולים עשה? פתח את התחבושת. אבל אתם לא מבינים איך לפתוח תחבושת. אוקיי, סיסו בשמחו. והוא היה בסדר. זה מועד שהוא בעצמו מנתח ורופא. כאילו, גם יראי שמיים, גם מועל, גם מנתח, גם רופא, והברית שלו יצאה לא כמו שצריך ולא באשמתו. שתדעו שהתקשורת אוהבת להשמיץ מועלים, זה עוד צורה שהם יכולים להיכנס בציבור הדתי. אז כשאתם שומעים בתקשורת, אל תאמינו למה שאתם שומעים. מועל זה עבודה מאוד קשה, במובן שאתה עומד מול ציבור, זה קשה. ורוב מועלים עושים עבודה יפה מאוד, ולא רק זה, אלא שרוב מועלים הם אנשים שאם תאמר להם, יש אנשים שלא יכולים לממן את הברית, אם אתה מוכן, אני לא מכיר מועל שלא יעשה חינם. לא מכיר. אני שומע סיפורים מחילונים שיש כאלה שעושים חילול השם שתובעים יותר כסף. אבל שתדעו שאני כמעט, אני לא נתקלתי עדיין במועל שלא יסכים לעשות ברית חינם. אז לא מפרסמים את זה, כי הרבנות ההפך מבקשת שמועלים יקחו 800 שקל על כל ברית, שזה יהיה מקצוע מכובד בעיני הציבור. אבל האמת, חשוב שבני תורה ידעו שאם יש צורך, כסף זה לא סיבה לא לעשות ברית. אני פעם קיבלתי טלפון בבעלה, שיש משפחה באחד מהיישובים, שהיום זה היום השמיני ואין להם כסף, וחייבים להטיס מועל לשם, כי השקיעה אוטוטו. אמרתי, תשמע, אני מוכן לנסוע, אבל אני מבטיח לכם שיש לכם 10 אנשים, תוך 2 דקות מכם שגם יעשו את זה חינם. ובאמת, ככה היה. אבל קודם פרסמו באינטרנט, פרסמו כל מיני מקומות, אם יש מועל שמוכן לעשות חינם, זה שקר. אני לא מכיר מועל שלא יעשה חינם. אין להם כסף, אין להם כסף, זה לא... אבל לא לפרסם את זה, כי אז כל אחד ינצל את זה. אז אני אומר לכם, כבני תורה, אתם צריכים לדעת את זה.
יש למועלים איזה כלי, שבזכות שמכנסים לאיבר...
רגע, רגע, נגיע, בואו, לאט לאט, שלב שלב. אנחנו, אז עד כה הבנו מה זה עורלה, מה זה שיעור עורלה, מה זה, איפה החתך אחרי הברית. אנחנו יחד? אוקיי. שלב הבא, אנחנו מגיעים לאור הפריאה. כשגוי נולד, כשכל ילד נולד, אז האור שלו, כמו שהסברנו, מגיע מהבטן עד למעלה מהתרה. זה האור חיצוני. עכשיו, מה מונע מלכלוכים להיכנס פנימה לתוך הגוף? הקדוש ברוך הוא ברא אור שמגיע מתחתית ההתרה, מפה למטה, ועולה למעלה, ומתחבר למעלה לנקב של העולה. האור הזה נקרא אור הפריאה. זה אור, אם אתם תרגישו בשפה שלכם, תרגיש באמצע השפה, אתם תרגישו שיש כזה אור דק שמחבר את השפה. בלמעלה, בלמטה, באמצע השפה יש אור שמחבר. זה בעצם התחושה של האור ההוא. זה אור דק כזה. האור הזה בהלכה נקרא אור הפריאה. מאז שנכנסנו לארץ ישראל, יש לנו מצווה להוריד גם אותו. אז איך מורידים אותו? אז בימי חז"ל היה מאוד פשוט. הרימו את העולה, חתכו. אחרי החתך, נשאר להם עבר עם אור פריאה, נצייר את זה. צריך להתקן את התמונות, בסדר? נעשה תמונה 7. אחרי הברית, זה נראה ככה. אחרי ברית. אז אתם רואים, האור הירוק, זה האור החיצוני, חתכנו אותו, חתכנו את העולה. העולה פה למטה חתוכה. נשאר לי אור הפריאה השלם שמגיע עד פה. ככה זה ברית קלאסית. זה היה ברית בימי חז"ל. לפעמים כן. אתה צודק שברמה עקרונית לא. אתה צודק, כי הוא בעצם מחובר פה למעלה, אז החתך שלי אמור לתפוס חלק ממנו, אבל חלק קטנטן. זה נקודה טכנית, אתה צודק. הוא לא יישאר לי לגמרי שלם. אבל, מה אני עושה עם כל אור הפריאה? אז מכניס שני ציפורן, עושה שסע, קורא לשתיים, ומקפל אחורנית. וזו התמונה שאתם רואים בתמונה 6, שאור הפריאה מקופל אחורנית, מתחת לאתרה. קורא אותו לשניים, ואז מוריד אותו. האור מעצמו מתכווץ מתחת לאתרה. זה היה ברית עד לפני 40 שנה. עד לפני כ-40 שנה, כך היו הבריתות. מה?
אור
הפריאה
מתחיל
מתחת לאתרה. מפה הוא מתחיל. הוא מחובר פה מתחת לאתרה, והוא מחובר פה למעלה, כפי שאנחנו רואים בציור 4, לנקב של העורלה. עכשיו.
הוא לא מחובר לאורך כל הצד, רק למטה ולמעלה?
הוא לא מחובר. לא מחובר. הקדוש ברוך הוא ברא את התינוק שכשהוא נולד, יש איזה חומר דביק שמצמיד אותו לעבר. אבל איך שהילד מתבגר, הרי גויים, כשהם נשארים הרעילים כל החיים, הרעיל מבוגר, כשהוא לוקח מקלחת, הוא מכניס אצבע פנימה ומנקז מסביב. אחד מהסיבות שיהודים הם יותר בריאים וכמעט אין להם סרטן בעבר ולגויים יש, זה כי לגויים נתקע כל מיני לכלוכים, גם כשהם מטילים מרגליים וכל הזמן, ואם הם לא מנקים שם, אז יש להם זיהומים כל הזמן, שהם שבסוף נהפכים להיות סרטניים. זה שבן אדם נימול, אז אין מקום שיתקע לכלוך, כפי שאנחנו יודעים.
אז יכולים להכניס אצבע בין האור החיצוני לבין
האור. שהוא מתבגר, כשהנקב נהיה יותר גדול.
ממש
אפשר להכניס אצבע, אתה מביא אותי לעוד נקודה ש... טוב, כדאי אתם שתבינו, כן, אז שווה שתבינו. טוב, אז נתרחב טיפה. אני רוצה לראות מול מי אני מדבר. כולם פה נשואים? מה? הוא לא, הוא מועל כבר, זה בסדר. הוא רק יושב פה בשביל הספורט. כשאדם ערל מתקשה, אז בעצם העבר שלו נראה ככה. זה לא נשים באינטרנט. אני ציירתי את כל זה וצילמתי את זה, שאלה שפספסו יוכלו להקשיב, אני אשים את השיעור לאינטרנט ואת התמונה לאינטרנט, ואז הם יכולים לעקוב והם יספו. כשבן אדם ערל מתקשה, אז העבר שלו נראה ככה. להיות עקבי בצבעים. זה לא תכננתי להסביר פה, אבל בסדר, אז נדע עוד משהו בכם. העבר בולט לפעמים לגמרי, ודאי חלקי, מהנקב העליון. הנקב העליון מתרחב איך שבן אדם מתבגר, עד כדי כך שאתה יכול להסתכל על ערל גמור, שנראה כמהול, כי הנקב התרחב כל כך, שהעולה תמיד נופלת לו למטה עד השק. גם אם הוא לא מקושר. יש אנשים שהנקב מתרחב כל כך שפשוט העולה נופלת מטה.
כתוב על אברהם
אבינו. או, יפה, כל הכבוד. אוקיי, עכשיו, כשהוא מתקשה, בעצם נוצר מצב שהעבר, בוא נאמר, בולט חלקית. כן, זה ראש העבר. ואז אור הפריאה מתקפל אחורנית. העבר מתקשה, אור הפריאה מתקפל אחורנית מטבעו. ומה שבולט, מה שקורה זה יש את ראש העבר, יש את אור הפריאה פה שמכסה את שמכסה בעצם את האתרה, ואז יש את האור הרגיל. ובעצם מאחורי הכל יש לך פה בעצם את האתרה, זה לא כל כך מעניין אותנו, כן? כך הוא נראה כשהוא מתקשה. זאת אומרת, הנקב באמת גדל, כשילד גדל, ולא כשזה גדל, אלא יש כאלה שכל העבר יוצא, ואור הפריאה מתקפל אחורנית, זה תלוי במבנה של האדם, כמה זה יבלוט כשהוא בקישוי. אבל האור הפריאה הזה, איך שהוא גדל, לגמרי מתנתק מטבעו מהתרה. זה לא שייך שזה יתחבר, הנקב גדל, העבר בולט, והכל מתקפל אחורנית. ובגלל זה, הקדוש ברוך הוא ברא את אור הפריאה, שזה אור שהצד הפנימי שלו, יש לו את אותו פיגמנט, עם פיגמנט בעברית?
פיגמנט.
אוקיי, כמו האור החיצוני. כשעושים ברית לגדול, אחד מהדברים המדהימים לראות, כשהולכים לניתוח של גדול, זה שמורידים לו את העולה, ואז מקפלים את אור הפריאה האחורנית, ופתאום אתה רואה אור שאתה מקפל אחורנית, ובחלק התחתון שלו נראה כמו אור רגיל. חלק עליון נראה דווקא כמו בשר, חלק התחתון נראה כמו אור רגיל. כי כשהעבר בעצם, כשהאור הזה מתגלה לאוויר העולם, הוא תמיד מתקפל אחורנית, זה הצד שמתגלה. הצד שאתה רואה אחרי הברית, הצד הזה, הוא לא הצד שאי פעם מגיע לאוויר העולם. אז הקדוש ברוך הוא ברא אותו שדווקא הצד הפנימי שמול ההתרה הוא הצד שיש לו פיגמנטים שלא רגיל. אני בפעמים הראשונות שראיתי את זה אמרתי זה הוכחה שהקדוש ברוך הוא התכוון שנעשה פריאה אחורני, עד שהסביר לי בחור חילוני שזה לא הוכחה לכלום, זה כי מבחינת טבעית זה רק מתגלה לאוויר העולם כי ככה מתקפל אחורני. אני עמדתי נדהם פעם ראשונה שראיתי את זה, אחר כך הבנתי ש...
זה הוכחה שיש לפרוע
לאו דווקא, כי הרי גם הראל שהוא בקישוי, האור שמתגלה הוא מתקפל אחורני, אז זה הגיוני שלזה יהיה את הפיגמנט של האור החיצוני. בסדר, זה סתם, זה מעניין. אוקיי, הלאה. אז מה אנחנו עושים? אז אמרנו שבברית עד לפני כ-40-50 שנה, עכשיו זה כבר 50 שנה, אחרי הברית היה לנו אור פריאה שלם, והמוהל היה צריך לקח שני ציפורניים או מספריים, לא משנה, ולקרוע את זה, לעשות שסע ולקפל אחורנית, ואז זה נראה כמו הציור במספר 6, שהאור הפריאה הוא למטה. צריך לדעת שאור הפריאה יש לו כמה מאפיינים חשובים. א', זה האזור הכי כואב לתינוק אחרי הברית. מבחינת הרגישות של האור, המקום שהכי כואב לתינוק זה האור הזה. האור הזה הוא מאוד מאוד רגיש. זה מעלה שהוא כל כך רגיש. הקדוש ברוך הוא ברא את זה כך, שאדם מטיבו יש לו אור באותו מקום, שיותר יהיה יותר רגיש, לאדם יהיה יותר ענה. זה האור הכי רגיש בכל המערכת פה, מבחינת רגישות. בגלל זה אני סבור, אבל כל גדולי עולם חלוקים עליי, אז מי אני, שיש יתרון ומעלה להשאיר אור פריאה שלם. יש יתרון להשאיר לילד יותר אור פריאה. למה לקחת את זה ממנו? כאילו, מבחינה רפואית היה רופא דוקטור סיריל פיין, זיכרונו לברכה, שנפטר לפני ממש חודשיים שלוש, שהוא התווכח איתי שרפואית זה עדיף אחרת, אבל אני דיברתי עם עוד רופאים, הם לא הסכימו איתו. אבל אני יודע ששלחתי את השאלה לכמה בתי הוראה של... של הרב קליין, של אחרים, והבית תורה של הרב אוזנר, והם כולם לא הסכימו איתי. כולם היום אומרים, אל תשאירו פריאה גדול, ולא זכיתי להבין למה.
מה הם טוענים?
מה?
מה הם טוענים באמת הנאה?
לא, לא בגלל זה. הם טוענים שיש יתרונות אחרות. אני לא יודע, אני לא הבנתי, אני לא הבנתי את התשובה.
מה הייתה תשובה הלכתית?
תראה, לא יכול להיות תשובה הלכתית עם מידי הרבה משקל, כי כולם יודעים שעד לפני 50 שנה ככה עשו. אז הרבה משקל לא יכול להיות. השאלה היא מה עדיף.
מה שאלת, האם לחתוך לפני הפריאה או אחרי הפריאה?
שאלתי האם לנו יש שאיפה שיהיה אור פריאה קצר. כי היום משרד הבריאות, אם אתה תעשה ברית ותשאיר אור פריאה גדול, אז הם אמרו שאתה מוהל לא טוב, וההורים יכולים לתבוע אותך, ובית משפט כבר זיקה הורים שתבעו מוהל שישאיר אור פריאה גדול כי הם מוהל לא טוב.
מה
יראו אחרי זה?
יהיה
הגלדה גדולה. יהיה פה הגלדה יותר רבה.
כן.
אבל הבליטה הזו זה אור יותר רגיש. זה, תחשוב, זה בעצם יותר קרוב לטבע של האדם. אז למה לקחת את זה מהאדם?
אני לא יודע,
כאילו זה נראה מוזר, מה?
זה נראה אחרת, נכון? פתאום יש לך בליטה. אבל הבליטה הזו היא טובתו, לדעתי הענייה. מה רע? ככה עשו בריתות עד לפני 50 שנה. מה רע טכנית, הלכתית, רפואית, מה יכול להיות בעיה? שהאור הזה מאוד בקלות יכול לעלות לך על ההתרה, ואז אתה נכנס לחומרה של שיטת רשי, אם ההתרה הזה חכות הסובב, ומאוד בקלות האור הזה יכול לעלות על ההתרה, אז אתה בבעיה. הנקודה האחרת זה שהחלק היחיד בברית שבעצם מתנפח, בברית קלאסית, יש בריתות שהכל מתנפח, אבל בברית רגילה, החלק שמתנפח זה אור הפריאה. אמרנו, זה האור הרגיש, זה האור שמתנפח. ויכול להיות לך ברית ש... שתי דקות אחרי הברית אתה כבר מתעסק עם אור פריאה נפוח. וזה קצת קשה מבחינת המועל. עכשיו, מה משרד הבריאות אומר? עשית ברית, נשאר לך אור פריאה גדול, תתפוס אותו, תגזור אותו. אתה מבין שזה כואב ליד. אתה לוקח את האור הכי רגיש שבו, אתה גוזר אותו. למה? לא יודע. אני אומר לך, זה לא רק שיהיה אסתטי, כי הרב קליין, הרב גרוס, הרבה תורה של הרב אוזנר, כל מקום ששלחתי את השאלה...
מה שאלת אותם?
האם לגזור, לגזור עם מספריים? אם אחר כך נשאר אור פריאה גדול...
האם לחתוך הרבה והחתוך, מה הם יהיו לך? או שלא
שאלת אותם? לא הבנתי את שאלה.
אז בעצם יש, כאילו, בשיטה פעם, אז כאילו, היו...
אז נגיע זה רגע, אז בואו ניתן לכולם להבין את זה. רגע, נגיע. רק שנייה. מה המציא הרב פירוטינסקי? כתב ספר שלם, היה צדיק גדול מאוד, היה מועל, והרב פיינשטיין, הרבה הלכו איתו, היו כאלה כמו הרב קפח ואחרים שלא הלכו איתו, הוא המציא דבר כזה. שאתה בעצם לוקח, זה לא מחט. כל העיקרון של הכלי הזה, זה שזה לא חד. העיקרון, קוראים לזה היום מפריד, כי מה אתה עושה בעצם? אתה עושה פעולה שהיום קוראים לה הפרדה. לפני הברית, אתה מכניס את זה בנקב, אתה מפריד את אור הפריאה מהתרה. כן?
אור הפריאה.
אתה עושה סיבוב, אתה עושה סיבוב לכאן, סיבוב לכאן. כל מה שאתה עושה, זה מפריד את האור הפריאה מהתרה. כדי שכשאתה עושה תפיסה, יהיה את המצב הזה, שאתה רואה
אותו בצורה כזאת.
אתה מכניס כבר לחסון, ככה. אתה מכניס אותו לפה. אתה לא דוקר, זה לא כואב לילד. יש תנוחות שלא מגיבים. לא. אמרנו, זה רק איזשהו חומר דביק שמחזיק את זה. מטבעו זה נפרד עם הזמן. התינוק בוכה כי גילית לו את הטיטול. יש תינוקות שאתה עושה להם את ההפרדה והם לא מגיבים. זה לא כואב לו. לפעמים בהפרדה יוצא קצת דם, אז יש דיון האם לכתחילה בשבת מותר לעשות זה, או זה פסיק ראשי שיצא דם. שאלה, בסדר, תנו למועל להתמודד עם זה. אני אמרתי לפעמים, יש מועלים שאומרים תמיד, אמרתי שזו השאלה. אני מכבד את הדעה האחרת. אמרתי שזו השאלה. או, זה משאר גרוס אמר, יפה מאוד. אבגוס אמר, תלוי במוחד. נכון, אוקיי, בסדר. יפה, אוקיי, חזרה לעניינים. אז אתה מכניס את המפריד, וכל מה שאתה עושה עם המפריד, שאתה עושה סיבוב לכאן, סיבוב לכאן, מפריד את אור הפריאה, ואז כשאתה עושה תפיסה, יעלה לך אור הפריאה יחד עם העולה, וכשאתה חותך, חיתוך אחד. הילד לא צריך לחתך פעמיים. על פי רוב, אין לך שליטה כי אתה לא רואה. על פי רוב, מה שקורה אחרי שתפסת וחתכת, זה שמיד אור הפריאה נופל למטה, אין לך מה לפרוע. אלא מה שיש על פי הקבלה עניין לפרוע. אז הרבה פעמים אתם תראו שהמועל מתאמץ ומוצא משהו ועושה ככה. כן מצא, לא מצא, לא משנה. עושה ככה. כי יש אנשים שלחוצים. שיהיה פריאה, אתה צריך לעבוד שוב, אתה עובד מול קהל. הנה, זה למה שיש גם מועלים שיעשו את ההפרדה הזו בשקט, בחשאי. בכלל לא לפני כולם. כן, אוקיי. כי מבחינה, שוב, יש דעות בזה, האם אמורים או לא אמורים. אז הרקפ הרי היה מאוד נגד. ככה עם ישראל תמיד עשה ככה, עם אור פריאה שלהם, תעשה ככה. היה פעם ברית בכותל, שהאור הפריאה היה מאוד מאוד דבוק להתרה. ומה קורה אם זה מאוד דבוק? אז בעצם נוצר מצב שכשאתה תופס את העולה ומושכת למעלה, אז זה מה שהוא אלה מקודם. אז הנקב העליון מתקפל לך פנימה, כי הוא תפוס, הוא דבוק פה למטה. אז אתה תחתוך, וישר לו כיפה של עולה. כבר היו דברים מעולם. זה יכול לקרות, ומועל לא קלט כשהוא תפס שזה יתקפל לו פנימה. זה יכול לקרות. זה לא כל כך פשוט, כי אתה תגיע לפריאה ואתה תראה עבר משונה. אתה תגיע לפריאה ואתה פתאום תראה מה פה. אל תשכח, אתה כמוהל לא יודע מה הולך להתגלות לך מתחת לעולה. אתה חותך ואז אחרי החיתוך אתה מסתכל. אתה לא יודע מה מתחת. אז התגובה הראשונה זה אתה לא יודע מה אתה רואה. השאלה היא כמה זמן לוקח לסימון ליפול. אז אם אתה קולט, אז אתה מסתכל על העולה, אתה חוזר לעולה ומסתכל, רגע, חלק העליון של העולה לא ירד לי. אתה רואה בחיתוך. אחד מהדברים שמוהל לפעמים עושה, זה הוא עוצר את הברית ומסתכל על העולה כדי להבין בעצם מה הלך פה.
אז
תינוק
הזה לא נימול.
נימול, רק...
הוא נימול, רק נשאר לו חתיכת עולה.
זה מה שזה הרמב״ם שאמרת.
אז הרכב פח, אז באו להרכב פח, ניסו, לא הלך להם. הלכו להרכב פח, היו תימנים בכותל, המועל מנסה, וזה לא נפרד לו. הוא מנסה, הוא מושך, וזה היה מאוד דבוק פה למעלה, כל פעם זה מתקפל פנימה. אז שלח, הלך ושאל הרכב פח, מה אני אמור לעשות? אז הרכב פח אמר לו, תפריד קצת. כן, לי אין דיין, כמו שכולם צטים שהרב קפח היה נגד, אז שתדעו שגם הרב קפח שהיה נגד, הכירו בכך שיש מציאויות שאין לך ברירה. עד פה אנחנו יחד.
אם זה קרה שאני אשאר קצת דבוק, אז הוא מפריד בידינו את חותך עם הסכין, או שזה קורה ברגל?
אז אצל כל מועל, יש פריטות אחרי ההפרדה שהכל נופל ואין לו מה לעשות, יש פריטות שהכל נופל והוא רואה אור פריאה גדול, ואז הוא צריך להחליט. אם הוא הולך עם הדעות שאומרות תגזור, או אם הוא הולך עם הדעות שאומרות לא תגזור, ואני, מסכן, עושה עם נקיפות מצפון, אבל אני בטלה דעתי בשלב הזה של החיים שלי, אני גוזר, מה אני אעשה?
אתה פורע ואחר כך גוזר או גוזר אחר כך?
אם נשאר אור פריאה גדול, מה אני אעשה? אני מכיר את קטנותי. לא הבנתי.
אתה תפרע ואז תגזור, או תגזור ואז תפרע? או שאי אפשר לגזור לפני הפריאה?
כללית אי אפשר לגזור לפני הפריאה. אפשר, ובשבת לפעמים אתה נכנס לשאלה, זו עוד שאלה ששאלתי.
תגזור אפילו בשבת.
או, זו השאלה. אתה יכול לגזור בשבת?
לא.
זו השאלה. כי לכאורה הברית כבר קשרה. אלא מה? לא, הברית לא. אתה לא סילקת את ידיך. וזה חלק ממעשה הברית היום. זו השאלה. אבל זה לא ציץ, זה לא כלום. זו הברית קשרה. אתה סיימת.
עד כדי כך נחשב חלק ממעשה הברית היום שבשבת.
זו הייתה השאלה שאני שאלתי. שכל מה, אני שאלת הרב שלו.
אני...
אז אני טוען שבשבת... אתה צריך לנסות, אני, יש לי פעמיים נקבות מצפון לגזור בשבת, כי אני טוען שאני לא מבין למה גוזרים בכלל, ואז עוד לומר לי לעשות זה בשבת, זה באמת שאלה קשה, אני לא אוהב לומר בשבת, אני בשבת, לא, אני עושה פתרון אחר בשבת, שאני שאלתי גם אם זה פתרון נכון, כי אם זה כואב יותר או פחות לתינוק, אני עושה אחד משני דברים, או שאני עושה את כל המאמצים שלו יישאר לי אופירה, שזה לא 100%, אבל זה, יש דרכים שאתה יכול יותר, אתה יכול לנסות לראות איך ההפרדה הלכה לך, ואתה יכול, נכון, אתה יכול לחוש יותר. לא תמיד, אבל...
אבל אתה חושב שאתה
בעיה סופסיקה שאתה מתאמץ יותר מדי בהפרדה, זה חלק מהמעשה, גם זה מי אמר, זה חלק מהמעשה המילה, זה לא כל כך פשוט, גם אם זה פסיקה שיצא דם שזה בעיה. אבל... יש עוד אופציה, אתם לוקחים אותי עכשיו בכל מיני דברים, אבל בסדר, אוקיי, אתם רוצים לדעת, נסביר. יש עוד אופציה, וזה ברית, זה איך שעושים גם אצל ילד שמן הרבה פעמים, וזה שאתה לוקח הימוסטט, אתה לוקח, הימוסטט זה בעצם פלייר שנתפס, הוא כלי רפואי, שכל עניינו זה שיש לו תפיסה פה, שאתה סוגר אותו, הוא לא נפתח, תפוס. זה הימוסטט, קוראים לו מוסקיטו, כן? אז אתה בעצם, מה שאתה עושה, אז אתה מכניס את האימוסטט דרך הנקב עד למטה, עד לאתרה, וסוגר. אז כשאתה עושה תפיסה, אתה מובטח שיש לך את כל האור הפריאה, כי אתה תפסת אותו, הוא לא יכול לברוח לך. אז אני שאלתי מצד צער הדיונוקה, מה עדיף? פה יש לך ודאי צער הדיונוקה, זה לא כל כך נעים לסגור כזה כלי על אותו אזור, אבל אתה גם ודאי שלא תצטרך לגזור אותו ולהסתבך עם האור פריאה. מאידך גיסא, אני, זה איפה שאני שוקל בזמן ההפרדה. אם אני מרגיש, וכמעט תמיד אני מרגיש שההפרדה הייתה מספיק טובה והתפיסה מספיק טובה, שאני לא מרגיש שאני צריך להשתמש בזה. אז אני בונה על כך שאני לא אצטרך, ובינתיים ברוך שם זה...
זה מוריד דם?
זה לא מוריד דם, אני בדקתי את זה, אני גם שאלתי את שאלה הזו, והרב גרוס אמר שלא, ואני בדקתי את זה במציאות, ולא. אני לא הבנתי אם הוא מועל או שהוא מתייעץ, לא, הוא לא מועל, אבל הוא אמר שהוא חקר את זה, שכשהוא למד את זה, אז הוא חקר את זה גם לעומק, את הסוגיות האלה. כאילו, כשעברתי את השאלה לבית הוראה שלו, אז הוא אמר שהוא חקר את זה, דווקא את הסוגיות האלה, אז הוא כן. זה נסגר על שני האורות. אתה סוגר את זה, ואז כשאתה תופס את האור למעלה, האור הפריאה לא יכול לברוח לך, כי הוא תפוס. יש מועלים שכל ברית עושים ככה. הם אומרים, ככה אני מאבטח, שלא יהיה לי אופריה, וגם אנו, הילד נקי.
איך זה נראה שזה פתוח
בפנים? זה תפוס, זה תופס. אז זה עושים עם ילד שמן, אתה לא רוצה שישאר לך אופריה, כי כשעבר יברח לך פנימה, אתה צריך להיאבק עם הבטן שלו, ולתפוס את האופריה. אז עם ילד שמן, לפעמים, או עם עבר קטן, אם יש עבר שהאתרה גדולה, או העבר קטן, אתה לא רוצה להסתבך, אז הרבה פעמים המועל בוחר להשתמש בכלי הזה. זה כבר, זה למה שאומר, אל תלחיצו את המועל, יש לכם שאלות בשקט, לא לפני הקהל, וכולי יאי, וזה לא נעים לו ששואלים אותו. תשימו את עצמכם במקומו, זה לא כל כך נעים. אז אתם רוצים להסתכל, תסתכלו, מהיום ואילך אתם מבינים מה הולך. אנחנו, ברמה עקרונית, עכשיו אתם מבינים. אז זה עולה, זה אור פריאה, אחרי שאנחנו עושים הפרדה, אז בתפיסה עולה לי אור הפריאה יחד עם העולה, כשאני חותך, אז לא נשאר לי הרבה אור פריאה, ומטבעו הוא נופל, או שאני צריך להוריד אותו. יש דעות שומעות שבכל זאת יש עניין בפריאה בציפורן או בשסע, אז יעשו את זה. יש אומרים, משרד הבריאות מאוד דוגל בזה, לא להשאיר אור פריאה גדול, אז יש גוזרים את זה. היום אתם מומחים, זהו, מה נשאר לנו עוד לדבר? זה עוד כמה נקודות, אני רק רוצה להעלות כמה נקודות, אני לא חושב שצריך עוד שיעור, נראה לי שכולם מבינו את הכל. יש עוד כמה נקודות רק להעלות. דבר אחד, כהורים אתם צריכים לזכור את ההנחה שילד שהוא חולה, אז אם זה חולי שבכל גופו עשר שבעה מעת לעת, לא כל מועל זוכר לשאול את זה תמיד, אז אם היה איזשהו סיבוך בזמן הלידה והילד היה באיזשהו מצב של סכנה, יכול להיות מצב שאם הלידה הייתה בארבע אחר צהריים, הברית רק יכולה להיות אחרי ארבע אחר צהריים. זה נכון שאנחנו סופרים את יום הלידה ומונים 8 ימים, אבל זה גם נכון שאם יש חולי שבכל גופו צריך לחכות 7 מעת לעת, ואז זה יכול להיות מציאות שאתה לא יכול לעשות ברית בבוקר. מה זה חולי שבכל גופו? זה שאלה מאוד טובה. היה לי ברית לפני בחור מהישיבה לפני 4-5 שנים, שאני טענתי שהילד היה חולי שבכל גופו. הילד היה, זה היה ברית ביום שישי, היה להם מאוד לא נעים לעשות ברית ב3 אחר הצהריים בחורף ביום שישי, אז הם לקחו מועל אחר שסבר שזה לא יכול לשב כל גופה ועשו את הברית בבוקר. בסדר, שם שמוצביהם שונים, דעותיהם שונות.
מה היה?
מה זה בשתי מילים?
הוא נולד, אז זה לא בשתי מילים, כי זה הגדרות גם של הלכות שבת. זה לא רק, אז יש מציאויות שצריך לשאול. אני על הטלפון עם רבני מנצל, יש חודשים שאני איתו על הטלפון הרבה.
מה רוצה אלת? למה?
כל סיבור בלידה אתה תשאל?
לא, יש דברים שכתובים, יש דברים שלא כתובים, יש דברים שזה תלוי מה אתה שומע מהרופאים. טוב, אם ילד היה במצוקה, אז זה היה ברית לפני שנה, היה ילד במצוקה בשעת הלידה. אני טענתי שזה חולי שבכל גופו. הרב המועל אורן, הרב יוסי אורן, הוא טען שכל עוד שהילד בתוך האמא שלו לא מתחשבים בחולי שבכל גופו. ביקשתי ממנו מראה מקום, הוא לא הביא למראה מקום, אבל ככה הוא טועה. הילד במצוקה, הם צריכים עכשיו לנתח, יש סכנה לילד, אני לא אמרתי כן, אין בעיה, ידידי היקר, אני לא טוען שאני צודק, לי היה שאלה, ואני לא מצאתי לזה אחר, אני אמרתי שעד שאני לא מברר את זה, או שומע פוסק שמורה, אין בעיה, הוא או שיש לו מסורת, או שהוא סובר, או שיש לו מקור, אני עוד לא יודע, אני בזמנו דיברתי איתו, הייתי נוכח בברית, לא מלתי, הוא מל, אבל הייתי נוכח בברית, ותוך כדי, אחרי הברית, לביתי אותו לאוטו, שאלתי אותו. שמע, מי אמר שאני צודק? אני שומע את הסורב מה שהוא אומר, יש רבקי ואיגר שדן בכיוון הזה, של אופר ירח עם מו שאנחנו אומרים, אין לי בעיה מה שהוא אומר, אני רק עוד לא מצאתי מי שומר את זה, אז אולי הוא מצא מה שאני לא יודע, אני לא משהו טועה. הפך, אני נותן לכם את השם כי אני מכבד אותו, ואומר, תתקשרו אליו, תשאלו אותו, ותשמעו מה הוא אומר. אני לא זוכר, אבל אני נותן לכם את השם כי אני מכבד אותו, כי אני לא יכול מזזל משהו, מרעפך, תשאלו אותו. זה מה שהוא אמר לי בזמנו, שבקשתי ממנו מראה מקום על הדרך, הוא היה בדרך לעוד ברית, הוא לא נתן לי. אבל יכול להיות שכשאני חיפשתי, עוד לא מצאתי איזה מראה מקום. זה לא אומר שאני צודק, אני לא משוכנע נגדו, לי יש ספק שהילד במצוקה באמא שלו, האם אין מצב שאתה צריך לחכות 7 מעת לעת? יכול להיות שכתוב שחור גבי לבן, שאחרים כבר ענו שלא, והוא צודק. אני עוד לא מצאתי את זה, אבל זה לא אומר כלום. קטונתי. תראו, אני לא מועל שמעל 10 ילדים ביום. אני לומד, למדתי, ואני ממשיך ללמוד מה שכל פשוט שאני מוצא בנושא. ממשיך ללמוד, בסדר. אני לא, יש דברים שאני לא יודע, ברוך השם, יש לי עוד מה ללמוד. אז זה דוגמה של נושא שצריך לבדוק שהורים לא תמיד ערים אליו. מה נקרא החולי שבכל גופו? זה ילד מאיזה רמת צהבת זה נחשב חולי שבכל גופו, זה מחלוקת בפוסקים, כל 20-30 שנה מספר עולה, כי הרפואה יותר ויותר מזזלת בצהבת של ימינו.
מה היו המספרים?
היום? אז יש דעות, זה מתחיל מ-12 ומעלה. מה, ממתי זה נחשב לא תקין, ויש מועלים שאומרים שאם זה בשלבי ירידה. היה לנו ברית ברחובות לפני 3 שנים שרצו שהרב שמחה כהן יהיה, רב שמחה כהן קוק יהיה הסנדק, הילד היה לו צהבת, והמועל אמר זה בירידה, אני מוכן למול. רב שמחה כהן קוק אמר לו, אני לא יהיה הסנדק. אז אותו אחד התקשר לה ושאלתי מה אני עושה. אמרתי, מה אני אחרי הבן המועל להרב שמחה כהן קוק? אמר, מה אתה חושב? אמרתי, אני חושב שאם יש לך רב, יש לך מועל, הרב קודם למועל. הרב אמר לך לא, אז לא. התקשרתי להרב שמחה כהן קוק, שאלתי אותו למה הוא אומר לא. הוא אמר לי, שמע, אצל הרב ווזנר כתוב לא. אני תמיד של הרב ווזנר. אני לא אהיה סנדק שהרב ווזנר סובר שהברית הזו היא לא תקינה. אני לא אהיה סנדק לברית כזו. אני תמיד של הרב ווזנר ואני לא אעשה את זה. רגע, אולי זה היה הרב רובין, צריכה, אני מתבבא, זה היה הרב רובין, זה לא היה הרב שמחה כהן קוק, זה היה הרב רובין. התבלבלתי, זה היה הרב רובין. אבל התקשרתי לה, שאלתי אותו, אם הוא שואל אותי מה דעתי, אז שאני אשמע את שני הדעות. את המועל אני מבין, אני יודע, יש מועלים שסוברים ככה, אבל רציתי לשמוע מה הרב רובין. מה איזה שהיה, הבחור החליט לא לעשות את הברית, באותו יום, לו הם היו עושים את הברית, הצלב שלו זינקה. לומר לך שהילד היה מת? אני לא חושב שהיה מת, אבל האם היה סכנה או לא סכנה, אני לא יודע. אני לא יודע והוא לא יודע, וברוך שם שאנחנו לא יודעים. הוא דחה את הברית, בסוף היו צריכים לדחות איזה 2-3, עד שהילד באמת ירד מהצוות. אבל שוב, אני אתן לכם סיפור לכיוון אחד, זה לא כי אני סבור ככה, אני סבור שאין לי זכות לדעה. גדולים ממנו דנו בזה, וכל אחד שילך לרב אותם.
במספרים, 11 זה בסדר, 16 זה בסדר.
אני לא אומר במספרים, לא. לא, כי אם תדבר עם הבן של יוסלה, אז הוא ידבר איתך על כמה הוא היה מוכן למול במספרים גבוהים, כי זה בירידה. ואם תדבר עם רב אלישיב, הוא יאמר לך בשאלות במילה, לך לבן של יוסלה. האם הוא בדק מה הבן של יוסלה אומר, האם הוא תואם לשיטות שלו בספרים? אני לא משוכנע. כי גם אם הוא בברום כששאלתי, הוא החזיק מיוסלה. וכשהתחלתי לדון בסוגיות, לא הייתי משוכנע שבאמת על הלכתית הם רואים עין בעין. וגם כשהתקשרתי לרב נבנזל, אז הוא הפנה אותי ליוסלה, כשהוא לי שאלות הלכתיות.
כמו שאמרנו שהוא יוסלה, ומצד שני לנכדים שלו, הוא אומר לי, הוא פה, לאחרים הוא החמיר, ולבנים שלו הוא...
מה זה לך?
זה הכיוון הפוך.
לא, אתה שואל אותי, אתה אומר לי, אני לא מכיר.
מי? מי זה?
היית אצל הרבידן שסיפר את זה? אבל אני סיפר שרום היה לו, לאחרים הוא היה אומר איזושהי אינטגרציה אחד לגבי הסיפור הזה ולעצמו משהו הפוך.
כשאני שאלתי את רב
ברום,
אחד מהדברים שהוא אמר לי, הוא אמר לי יוסלה, אמרת לו אני לא רוצה, אז הוא אמר לי כך מועל מהישיבה. הוא אמר, יש תלמידים מהישיבה שלמדו, יש לכם פה את הרב יאיר בן מנחם, יש לכם את הרב גיאד, חסרים מועלים טובים בישיבה, חבר'ה, יש לכם פה אנשים גדולי קומה, ממש, שניים, אני אישית למדתי אצל הרב גיאת, אז כמובן שאני, יש לי, אבל אני גם חבר של הרב יאיר בן מנחם. למעשה, חזרה לענייננו.
מה שאמרת על השאלה, אני מה שאני הבאתי גם פעמים עם מועלים, שדיברתי איתם על 12-14, הם אמרו לי, תעדכן אותי לקראת, הם לא התכנסו לזה ככל לשקול גופו, הם אמרו, אוקיי, שבע מעכשיו.
נכון, 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 נכון. זה מה שאני אומר, אנחנו יום שלישי ללידה, כל ילד הצוות שלו עולה, מטיבו. עכשיו זה יורד עם הזמן. כמה זה עולה, כמה זה יורד. תלוי. ילד שב-24 צריך להיות בבית חולים. אני אומר, זה תלוי.
ואז יהיה לפקמינה שגם צריך
לקוד שבוע. נכון, נכון, זה תלוי. זה לא משנה, אני לא רוצה לענות במספרים. באנגליה עדיין הולכים בשיטות של 7-8. זאת אומרת שבאנגליה כמעט ואין לך ברית פזמנות. תבין, הם גם לבנים וגם מחמירים. זה שני הכיוונים. בסדר, זה כל אחד ועניינו. זה כבר, אני לא רוצה להסתכסך עם המועלים שלכם. אבל אני כן חושב שצריך להתייעץ עם רב שמבין בעניינים האלה. והרב אליהו, זיכרונו לברכה, היה מועד. הוא ידע. דיברתי עם הרבה רבנים אחרים, וכולם הפנו אותי, ליוסלה, לאחרים. אני הייתי צריך להביא להם את הפרטים הרפואיים ולדון איתם מתוך זה. אני חושב שבתחומים כאלה צריך למצוא מישהו שיודע את שני הצדדים. כי המועלים, אני אומר לכם סיפור, היה לנו ברית ברחובות, שהרובין אמר כך, והמועל שתחתיו אמר אחרת. והרובין אמר לאיש, אתה רוצה תעשה, אני לא אומר לך לא לעשות, אני לא אומר לקבלו דעתי, אני לא אהיה בברית. אני אומר, אני ממליץ, זה הכיוון שאני מנסה לעשות. הדבר האחרון זה התפת תמברית, זה עוד דבר שאני, אם יש דבר אחד שאני כן מבקש מכם, זה שתעשו פרסומת שאני עושה התפות תמברית חינם. מגיעים אליי הרבה אנשים, בני 30, 40, 50, שכל הזמן מחפשים מישהו שיעשה להם התפת תמברית, רוב מועלים לא יודעים איך, לא למדו. למה אני? למה בן אדם צריך לעשות את התפת תמברית? או כי הברית שלו נעשה על ידי גוי, או לפני היום השמיני, או בלילה. אלה הסיבות העיקריות. יש לך הרבה אנשים שנולדו בחוץ לארץ. בן אדם שחוזר בתשובה, הברית שלו נעשתה בבית חולים כשהוא היה בן יומיים. נו, זה מעשים בכל יום. יש לי נושא שראש את התפת תמברית. לא בארץ. בארץ הבית חולים עושה לך חינם. אז הערבים עושים שם ביום השני או הראשון שהילד נולד. בן אדם שהוא לא דתי, אז ברמה עקרונית ינסו לכוון אותו לעשות ברית ביום השמיני, אבל לאו דווקא. בחוץ לארץ, אני מקבל הרבה מחוץ לארץ. בחוץ לארץ היה לי אחד שאמר לי שהוא חיפש בכל דרום אמריקה ולא מצא מועד שיעשה לו התפת תמברית. הוא הגיע אליי, אני במקום עשיתי לו, זה לא סיפור. ההפך, אני מבקש שתפרסמו, זה לא כאב. מה זה התפת תמברית? זה שהלכה אומרת שצריך להוציא טיפה אחת של דם, טיפה אחת פירוש הדבר, שאני עושה שריטה, והוא לא מרגיש את זה, ואז אני לוקח טישו ונוגע, עד שיוצא לי טיפה, כי הוא זה כל משהו, ואני אומר לו, אתה רואה פה? הוא מחפש, אני רואה, אוקיי. זה התפת תמברית שלך.
איך אתה עושה
שריטה? לא, אני לוקח את הסכין, המיקום להתפת תמברית זה מחלוקת, אנחנו נוהגים לעשות את המיקום על אור הפריאה. לכתחילה אנחנו עושים את ההטפה על אור הפריאה, או בן אדם אחרי, בן אדם שנימול, כל אחד מכם יכול לראות זה על עצמו, יהיה לו שלושה צלקות, יהיה לו שלושה צבעים שונים על העבר, אני הייתי צריך להסתכל על כמה מאות אנשים עד שלמדתי לזהות את זה, אבל זה, אתה, העין שלך מתרגלת לזהות. ישר מתחת לעורלה, ישר מתחת להתרה, יש לך את אור הפריאה, זה צבע אחד, אחרי אור הפריאה יש לך צלקת, ואחרי זה יש את הצבע שממשיך עד הבטן. אתה יכול ללכת מהבטן ומעלה ולראות את הצבע הזה, אתה יכול ללכת מהטרה ומטה ולראות את הצבע הזה, ובאמצע יש לך את הצלקת.
מה זה הצלקת?
הצלקת זה האור שצריך להגליד אחרי החיתוך. זה מה שאמרנו עכשיו. אור הפריאה יורד לפה. אחרי שחתכתי יש לי חיתוך פה. בין אור הפריאה לאור הזה, אז יש מרווח טיפה, אני לא יכול. אם אני אעשה בדיוק השיעור, אז זה ידחוק את האור הפריאה מעלה.
אז
העבר עצמו צריך להגליד. עכשיו, עוד דבר, נקודה אחת. יש מועלים שהולכים לפי שיטה שאומרת שלא לעשות הפרדה. ולהשאיר אור פריאה גדול. עכשיו, אור הפריאה, כדי שהוא יתחבר לגיד, ולא יתפס חזרה מעלה על האתרה, הוא צריך שהגיד יהיה גלוי מבשר. כאילו שזה יהיה בשר, לא יהיה אור. אז בגלל זה יש מועלים שבשיטה חותכים יותר מכשיעור, יחתכו עד פה, כדי שאור הפריאה יהיה לו מקום להידבק אחר כך. זה דבר שהבנתי שבבני ברק יש מועלים שמאוד מחזיקים מזה. שוב, כל אחד בשיטתו. אני לא בא להכריע בשיטות, אני רק מסביר לכם מה קיים.
מה אתה שכל אחד יכול לראות על עצמו? מותר
לראות
על עצמו?
מותר? למה?
כתוב הרע שנזכר במילה שם בצד.
לא יודע. לא יודע, לא מונח פסוגיה, לא יודע. טוב, יש עוד שאלות?
רגע, שוב, אמרנו שיש את הצלקת, יש את המקום הריק כאילו של הגלדה, אז ביניהם זה המקום של
לא, התפעה מנסים לעשות על אור הפריאה.
על אור הפריאה, כאן.
כן. אז זה מעל הצלקת?
כן, מעל הצלקת.
למה הצלקת מתחת לחיתוך?
למה מתחת לחיתוך? לא הבנתי.
במקום הריק, כאילו, הכי צמוד להתרה, זה יהיה אור הפריאה?
זה אור הפריאה שם,
כן. לא, זה יהיה מקום ההגלדה, לא?
לא, הגלדה היא מתחת לאור הפריאה.
יכול שנחתך שם גם הפריאה. ואז הורידו את זה ללמטה.
תסתכל על התמונה. אור הפריאה הרי מחובר פה. אז הוא יורד לפה. אין לך פה צלקת, חוץ מאור הפריאה.
הוא יורד כאילו, אבל הוא נשאר מחובר.
נכון, נשאר מחובר. אתה לא מנתק את החיבור הזה. הוא מחליק, אבל הוא עדיין מחובר.
סתם לא יודע, אין שיטה שצריך באתרה עצמה
להטיף? יש. אנחנו לא נוהגים גם לא. לא באתי לבלבל אתכם. יש את החזוני שגם... יש שיטה שאומרת שהעטפה צריכה להיות בדיוק במקום החיבור של האתרה לאור הפריאה. בדיוק שם, אז זה כואב.
יכול להיות שזה יהיה הפריאה
בכלל? יש שיטה ככה, יש שיטה ככה, אז אם אתה עושה בדיוק על מקום החיבור, אז תקיע את שתי השיטות, אבל לא נהגו ככה.
יכול להיות שלא יישאר הפריאה בכלל?
לא. באירופה, כשעושים ברית מילה בבית חולים, אז גוזרים את אור הפריאה כל כך קצר, שזה נראה שאין אור פריאה. אם אתה בא לעשות עטפה לאדם שעבר ברית מילה בבית חולים באירופה, בעיקר בגרמניה, אז השיטה שהם עושים את הברית שם, יש פה עוד הרבה על מה לדבר. אני לא חושב, אתם הולכים ללמוד את השוטים, אז צריך להסביר גם מה זה קלם. אם אתם הולכים ללמוד, אני לא יודע...
מה זה פה זה מעניין? מה זה פה זה מגיע
להסביר? יש עוד שאלות חוץ מזה? רק שאני אבין אם אפשר לדחוץ על שבוע הבא או נסגור עניין פה.
אני, כבכל יד של המשנה מבריתו של אברהם, לא כל
מה
ישמעלים
עושים?
איך הם
לא עושים
פריאה, ישמעלים?
ברמה שכאילו,
בקטע
של...
אתם מבינים איך זה נראה ברמה
העקרונית? לא,
ישמעלים
עושים פריאה היום?
היום הם עושים אצל בתי חולים שלנו, על ידי מועלים שלנו, ועושים פריאה.
במדינות ערב וכל זה.
אני לא יודע.
יש כזה דבר שלא עושים פריאה?
אני לא יודע. לא מכיר את המציאות, לא יודע.
יש לי משהו כזה שהשם ישראל זכה לירושה בארץ, בישמעאל, הם בעצם עושים מילה בלי פריאה, לכן יש
זוהר שמצטטים, אני לא לומד זוהר, אני לא יודע. לא יודע. אני יודע כמוך, אני מצטטת עם זוהר כזה, אני לא יודע יותר מזה. אז אתה יודע יותר ממני אולי. לא יודע. טוב, אז בואו נסביר דבר אחרון. מה זה הקלם? הרב בירוטינסקי המציא שיטה שהיא השיטה הכי יעילה והכי פחות כואבת לתינוק. במחקרים של בתי חולים בארצות הברית, חיברו תינוקות לכל מיני מוניטורים, למוח, לעצבים, לכל מיני מדידות, וראו שהצורת ברית שלנו זה הכי פחות כואב, עד כדי כך שיש כבר מדינות בארצות הברית שהכניסו לחוקה, שהבתי חולים צריכים לעשות ברית כמון. הם עושים ברית כמון. מה השיטה שהיו עושים ועדיין מקובלת אצל הגויים? עכשיו אני מצטער, זה יחב לכם לשמוע, כי זה באמת כואב. השיטה היא כזו. הם לוקחים מכשיר שתופס את האורלה ואת אור הפריאה ומרים אותם. ואז הם לוקחים דבר שהוא כמו פלייר וסוגרים אותו. הילד יושב שם שתי דקות עם פלייר סגור על העבר שלו כדי שהאורלה ואור הפריאה ימותו ולא ידימו. המגמה היא של הרופא יהיה נוח, לא יהיה דם. תזכרו, הוא לא עושה את זה בני קהל שמודד אותו בשנייה. הוא עושה את זה בחדר ניתוח. אז הילד יושב שם וצורח לשתי דקות, עד שכבר החלק הזה מת. ואז, אחרי שזה מת, אתה חותך, ואין דם, וצופית מקיעה, ולרופא הוא עושה ברית עם ידיים נקיות. זה מאוד נעים ונחמד. אתם מבינים שההלכה היא מאוד נגד. אם כבר נגענו בזה, יש דיון עם ברית על ידי קלם בכלל קשר, כי אתה בעצם הורג את העולה, זה כבר מת כשאתה חותך את זה. יש... הקלאמפ זה מכשיר עם פלייר, אתם יכולים לעלות על האינטרנט לראות את זה. יש דיון, אתם יכולים לדבר עם הרב יאיר בן מנחם הזה, כי הוא מאוד נגד. האם זה, המגן יכול להיות כמו קלאמפ. אז המועלים, יש מועלים שמעדיפים להשתמש עם מגן עם סדק צר. זה נחשב סדק עבה. זה נחשב סדק רחב מאוד, מה שאני משתמש. אני משתמש עם הכי רחב שהגיוני, כי זה הכי פחות כואב לילד. כשאני שם את המגן, זה לא מחייב לו. אני שם אותו לאט, נכניס, זה נשאר. כמובן, עושה את העבודה. אבל יש מגנים שהם חצי הרוחב, סדק, והיתרון של זה, זה שהמואל שם את המגן, ואז מקשקש, עושה משהו. מברך, שואל את אבא, אתה מנה אותי שליח, עושה משהו, למשוך את הזמן עכשיו, 10 שניות. ה10 שניות האלה מאוד משמעותיות. כי הוא מרוויח שבעצם הדימום... נפחת. בעצם הוא עוצר את הדימום לעולה. על ידי זה שהוא שם מגן כזה, אז הוא לא הורג את העולה. זה למה שהרב יאיר בן מנחם מאוד אומר שאין שום סיבה לאסור את זה. אבל זה צר. מועלים מאוד אוהבים את זה. זה עבודה יותר קלה. מה הקושי של המועל במילה? הקושי זה לעצור את הדימום. בעצם אנחנו נצטרך לפגש עוד פעם. אז, כי עוד לא דיברנו על מציצה, עוד לא דיברנו על חבישה, ואתם מן הסתם רוצים להבין את זה גם כן. אז נגיע לזה שבוע הבא, נסגור בעניין הזה, אם תעלו לאתר של הרבנות הראשית לישראל, יש שם מכתב הרב עובדיה, הרב אוזנר, הרב אלישיב, כל גדולי עולם נגד מגן צר. הרב יאיר בן מנחם טוען שזה פוליטיקה. כי אם תקרא את התשובות, הם משווים את המגן הצר לקלם. ואם זה באמת קלם, הרי למה זה האור חי? תוריד את זה והאור נשאר חי. כשאתה עושה את הברית, האור חי. אלא מה? אתה ממעט את הדימום. אז... לומר לכם לכאן או לכאן, שוב, אני לא מכריע, אני מציג בפניכם את השיטות.
אבל גם המכתב על המגן הצער, לא מדבר על המגן ברוחב הרחב הזה.
לא, לא זה. זה קשר לכל הדעות. זה לא צער. אתה יכול להכניס עליך, לא יודע את המדידה המדויקת, אבל זה לא צער. זה קשר לכל השיטות. זהו, זה להיום. אז אנחנו פעם הבאה נדבר על מציצה בפה, מה זה מציצה, חבישה, תרופות, ניפוי הילד, ייקחנו, אני משאר 16 דקות, אבל טוב, אתם רואים שסיימנו כמעט הכל, עכשיו אתם מומחים, אתם כולכם יודעים מה זה ברית. נשארנו לתפור כמה נקודות, לסיור. באמת, אתם חושבים שאני צוחק? אני לא צוחק. תראו כמה קל, ב-45 דקות אתם יודעים מה זה ברית.
מה קורה זה שפילה זה נראה?